כשרואים תמונות צריכים פחות לדבר. האמת היא שאני קיוויתי שיהיו פה תמונות, למרות שזה לכאורה לא הגיוני, מה היא נפקמינה אם רואים או לא רואים? מה זה משנה אם רואים בעיניים או שלא רואים בעיניים? כל אחד יודע וכל אחד קרא בעיתונים ושמע. אף על פי כן זה משנה מאוד. יש קטע שכותב הכוזרי, הוא כותב ככה: מאחזה אחד שהנביא ראה הוסיף בו הרגשה חושית בבורא יתברך מכל מה שיכול פילוסוף להשיג בכל ימי חייו. שמעתם איזה משפט? לא יאומן ממש. פילוסופים אמיתיים, נאמר של יוון וכולי, מחזה אחד שהנביא ראה, הוא ראה, אנחנו לא מבינים מה בדיוק שהוא ראה, שאנחנו רואים תמונה זה, אבל הנביא ראה מחזה, הוסיף בו הרגשה חושית בבורא יתברך מכל מה שיכול פילוסוף להשיג בכל ימי חייו. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שכמה שהמוח שלו יהיה גדול וענק ועצום, הוא יגיע להישגים, ברור, הכל ברור, 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 אבל כל זמן שהוא לא רואה בעיניים זה משהו אחר, ראייה חושית. הנביא, כך הוא מתבטא, ראייה חושית, הוא ראה משהו בעיניים, זה משפיע, השפיע עליו ורומם אותו והעלה אותו יותר מכל הפילוסופיה של אותו פילוסוף כל ימי חייו. אצלנו זה כך גם כן, זה מה שאנחנו לומדים מפה. יש דברים שאתה רואה בעיניים זה משהו אחר לגמרי, למרות שהשכל שלך אומר את זה וזה פשוט, אבל לא ראית את זה בעיניים, זה משהו. אז זה כך גם בדברים גדולים. אני חושב שכמה תמונות פה זה עדיין לא ראינו כלום ממה שבאמת היה, הרי אם ודאי שאפשר לראות ולראות, ומי שראה את זה ביותר במציאות זה אחרי הכל תמונות, אז זה יכול להשפיע כל כך על נפש האדם יותר מאשר אלף דברים ואלף מחשבות ואלף מאמרים. ככה זה, וזה גם בכל דבר אחר, הכי קטן, גדול וקטן. אנחנו עכשיו, כפי שהרב אלי אמר קודם, בעצם בנעילה של חנוכה. הרב אלי אמר עכשיו בחנוכת הבית שם שהיינו ברובע, שספרי, אני אומר בשמו כי אני לא ראיתי את זה בספרים, כך אומר שבספרי חסידים כתוב שאפשר להסיק בנעילה של חנוכה כמו או יותר, כן, מתאים שיגידו עוד יותר, מנעילה של יום כיפור. טוב, זה אין לנו השגה במה זה, אבל מה שאני יודע, מה זאת אומרת יודע, אני חושב שגם בנעילה של יום כיפור אפשר לא להשיג כלום, וגם בנעילה של חנוכה אפשר להשיג הרבה מאוד, זה ודאי. תלוי מה הפירוש הנעילה. אם הנעילה זה הפירוש שסוגרים, אומרים גוד ביי שלום, להתראות בשנה הבאה, אז גם נעילה של יום כיפור זה מבחינת ההרגשה לפחות, זה גמרת, עברה תקופה, חוזרים לשגרה ודי. ואם לוקחים, ואם יודעים שזה הכל בשביל לקחת ובשביל לקבל ובשביל לאגור בתוכך ולהמשיך הלאה, אז נשאר ונשאר ונשאר. כשאתה מגיע לשנה הבאה אתה בכלל בתחנה אחרת, אתה שוב מתחיל אבל לקומה אחרת. וכך כך כל מועד, בין אם זה מועד אורייטה או בין אם זה מועד רבנן, וכמו ימי החנוכה שאנחנו עומדים בהם עכשיו, אפשר לא לקחת כלום ולחזור לשגרה, ואפשר לקחת הרבה מאוד. הרב בעל הבית, אביה של תהילה, כבר אמר כמעט את הכל, אבל הוא אמר בתמצות. אני קצת אסביר את מה שהוא אמר. בצורה יותר פשוטה. אנחנו שמחים בימי חנוכה, חוגגים נאמר ימי חנוכה, כי הייתה הצלה גדולה לעם ישראל, מלחמה, במלחמה שהיום לא רוצה לדבר עליה הרבה, אבל זו הייתה מלחמה גם עם מתייוונים. אליהו רבה אומר שבזדים בעד עוסקי תורתך, הכוונה למתייוונים. התחלה זה אולי אחרים גם, אבל טוב, לא נדבר על החלק הזה שהיא חוזרת על עצמה בבחינות מסוימות. אבל הייתה הצלה גדולה, הצלה גדולה לעם ישראל, לתורה שלנו בעיקר. היוונים לא רצו להרוג, כך נפסק בהלכה, כך כתוב בהלכה, לכן אין חיוב של משתה בשמחה, לא כמו בפורים, כי הם התכוונו להשמיד, להרוג ולאבד, והיוונים לא התכוונו לא להשמיד ולא להרוג ולא לאבד, רק להרוג את רוח התורה, את הרמה הרוחנית של עם ישראל, את היהודי שבו, וכו' וכו'. כולם יודעים, יש כל כך הרבה דרשות שאין כוח אפילו לשמוע דרשות, מרוב דרשות בחנוכה. אבל זו הייתה מלחמה. אבל בעצם מספיק יום אחד לחגוג. מה זה שמונה ימים? פורים זה יום אחד. ניצלו יום אחד לשמוח בצורה אחרת, בסדר, לא כמו בפורים, הלל והודיה, אבל למה שמונה ימים? התשובה היא, התשובה הפשוטה, היא כל כך פשוטה שגם את זה כמעט מיותר להגיד. בעצם אנחנו שמחים, בפרט שזו הייתה מלחמה רוחנית, מלחמה של תורה, של יהודי, של קדושה, של טהרה, של הכל, כנגד הטומאה. טמאים ביד טהורים. מה יבטא יום אחד של שמחה? או מה אתה יכול להגיד שניצחנו? מי אומר שניצחנו כי אנחנו טהורים? ניצחנו, כי יש לנו כוח. וניצחנו. נכון, היינו מעטים, אבל גם היום אומרים, יש מקיפים אותנו מיליונים, מיליונים של מוסלמים, הרבה הרבה מיליונים ששונאים אותנו ורוצים חלק גדול מהם, או כולם נגיד, להרוג אותנו, להשמיד, לזרוק לים, כל מיני דברים. למה אנחנו לא מפחדים? גם מי שלא מאמין, למה לא מפחדים? כי אנחנו פייטרים גדולים, אנחנו הצבא הכי גדול. עכשיו אומרים שזו הייתה, ככה אני קצת שמעתי ברדיו, איזה בושה, בושה וכלימה, שלמרות שאנחנו הצבא כל כך נפלא, שהיינו צריכים לפנות לאומות העולם, שישלחו לנו מטוסים וכו' וכו'. אז זה משהו רגעי. ואז אומרים ביקורת על אלו שעומדים בראש, שהם לא התכוננו ולא עשו ולא... זאת אומרת, עדיין זה... אם היינו מתכוננים, היינו מנצחים, זה ברור. את האש הכוונה, את האש. אבל לא, לא על זה מדברים. ודאי שאם לא משתדלים ולא נהגו כמו שצריך, זה לא בסדר. אבל מה היינו חוגגים? שמה? שניצחנו. זה לא שום דבר. זה לא חגיגה בכלל. אין מה לחגוג. אלא מה? מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא הכל, והוא עושה את הניצחונות, וכוח זה שום דבר, והקדוש ברוך הוא עושה את הכל, לא בחי ולא בכוח כי אם ברוחי, או שקר אסוף לתשועה, ברוב חלל לא ימלט, גם אם יש רבים, זה לא שום דבר, זה שקר הכל. צריכים להילחם וצריכים להשתדל וצריכים לדעת שזה שקר. מי שיודע את זה, בטח שאין לו מה לחגוג, כי זה פשוט כל החיים ככה, מסתכלים על החיים בכל פרט שהוא. מי שלא יודע את זה, אז מה טעם שהוא יחגוג? הוא חושב שהכוח ניצח, אז מה יש לחגוג? לכן אין טעם לקבוע יום של שמחה ושל הצלה. אבל מה? אם רואים משהו חדש בחוש, אם רואים משהו, זה מעורר. כפי שראינו, כשרואים משהו, זה משהו אחר. כי כך נברא אדם, כמה שאתה יודע, וכמה שברור לך, אבל אם החושים שלך לא שותפים בעסק, זה לא שייך למשהו אחר לגמרי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה משהו שהוא הראה את כבודו. איך זה הגיע לכל המון העם? זו שאלה נוספת, אבל קיבלו את זה כדבר ברור ברור. הקדוש ברוך הוא התגלה במקדש במלוא עוצמתו. יש שמן שדולק יום אחד, הוא דלק שמונה ימים. שמונה ימים הקדוש ברוך הוא נוכח שם. ורואים בחוש, רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים את האור שהוא ממשיך וממשיך. וזה כנראה כל כך היה ברור לכולם, זו גם הייתה מתנת שמיים, שלא אמרו מעשה כשפים. אני הרבה פעמים חושב את זה. דיברנו על זה גם במסיבה שרבי אלי אומר שהייתה לא מוצלחת, אבל עובדה היא שכולם חשו את זה, ראו כאילו את המנורה דולקת. ואז כשרואים בחוש, אז פתאום המאמינים לפחות הם, אני לא יודע מה היה עם המתייבנים, לא יודע אם באמת חזרו בתשובה. לא כתוב בספרי היסטוריה שאפשר לסמוך עליהם, על כל פנים לא כתוב שחל איזה שינוי גדול בעם ישראל שפתאום כולם חזרו בתשובה. אבל אותם המאמינים הם ראו בחוש, אז הם התרגלו מאוד מאוד על ידי המקרה הזה. ולכן קבעו לנו 8 ימים להודות על להודות על ההצלה, להודות על שאנחנו יהודים, להודות על טהרת הלב, להודות על זה שאנחנו ממשיכים. אבל בימים שהקדוש ברוך הוא התייצב לנגד אלינו, בעל הניסים אך זה לא מוזכר בכלל הנס, בגלל הדבר הזה. מודים, אבל כי ראו בחוש את הדברים. זה המיוחד. ומה שהרב רחמי מזכיר את הגמרא, זה גמרא באמת נפלאה ממש, שהגמרא אומרת שמי שאומר הלל כל יום, רבי יוסי אומר יהיה חלקי. אתה אמרת בשם מישהו אחר? יהיה חלקי מאומרי הלל כל יום שלט הגמרא. הנה, הרי אנחנו יודעים שאומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף, לא פחות ולא יותר. אומרת הגמרא, כוונה מה שהוא אמר שיהיה חלקי מגומרי הלל זה פסוקי דזמרה. אז השאלה היא כל כך ברורה, אז לכן הוא מחרף ומגדף אחד שאומר הלל כל יום. מה זה כל כך רע? מה זה כל כך נורא לומר הלל כל יום? חכמים היה אכפת להם, אפילו בראש חודש שכן תקנו בתקופה קדומה קדומה, כנראה בתקופת התנאים, לא תקנו את זה כחיוב, אז אמרו רק חצי הלל. מה זה? מה הפשט בזה? אמרנו משל, משל אחד אחרי השואה, זה לא היה משל, זה היה הרבה נמשל, שהגיעו כל מיני אנשים שהם היו שלד עצמות, נערים ובנות, הרבה, אפילו אצלנו בבית, אצל ההורים שלי הייתה גם איזה אחת כזאת, ממש הגיעו חצי מתים אנשים שהגיעו, וגידלו אותם, קודם כל קראו לרופאים וטיפלו בהם, חזרו לבריאותם, וגידלו אותם ממש, נתנו להם הכל הכל הכל. ויש כאלה שחיתנו אותם גם כן, מצאו להם חתן, אם זה בנות אצלם, אני יודע מבנות, אבל סתם גם הפוך, חיתנו אותם, נתנו להם כמה שאפשר לתת, ובנו בית והכל. עכשיו אם ניקח את זה כמשל, שגם נתנו להם איזה מתנה יפה לחתונה, נכון שנותנים כל הזמן, אבל צריכים זוג חדש, מתאים לו איזה מתנה, אני יודע, שווה משהו, יותר ממשהו, וזהו. והם עוברים לגור במקום אחר, לפעמים בעיר אחרת, אחר כך מתקבל איזה מכתב מהזוג הזה, זאת אומרת מאותה בת בעיקר שהיא גדלה כל השנים, היא כותבת מכתב תודה כל כך יפה על המתנה שהיא קיבלה. קיבלה מתנה, כל כך מודה למתנה, כמה זה יפה. מכתב כזה, זה צריך, לא יודע מה לגרום לאותם אלה שגידלו אותה, או שחושבים שהיא לא נורמלית, או שאם היא כן נורמלית, לכעוס עליה מאוד. נתנו לה שנים, שנים גידלו אותה, נתנו לה כל טוב, כל השנים נתנו, 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 ועכשיו היא מודה על איזה מתנה שנתנו לה. איפה ההרגשה שלה? איפה? היא לא הרגישה את כל זה. היא לא הרגישה שהיא קיבלה כל הזמן. התשובה היא באמת לא מרגישים כשמתרגלים לדברים. מתנה זה משהו שמרגישים אותו, שאר הדברים לא מרגישים, זאת התשובה. וזה מה שחזל פה אומרים. אם אדם אומר הלל, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז, זה היה דבר נפלא ונבחרנו לעם, יצאנו ממצרים. אם אדם אומר את זה כל יום, אז הוא מחרף ומגדף. אז זה אתה מודה? אתה לא מודה על שאתה נושם כל יום, שאתה רואה, שאתה שומע, שאתה הולך, שיש לך בית, שיש לך ילדים, שיש לך משפחה, שאתה בארץ ישראל. אין מה שייך. בלי סוף להודות, להודות. אתה אומר כל יום על יציאת מצרים. זה חירוף וגידוף. כי כאמרינם בפסוקי תזמרה כאמרינם, בטח שם זה הללו את השם על כל פרט בחיים. והסיום של פסוקי תזמרה זה כל הנשמה תהלל יה, הללויה. להלל את השם על כל נשימה ונשימה, כפי שחזל אומרים. זה נקרא הלל. זה בעצם הנעילה של ימי חנוכה, מה שצריכים לקחת איתנו. מפני שאם אנחנו מודים על מה שהיה אז, שניצחנו אז, זה גם כן באותם ימים, ועלה להודעה, בעיקר זה ממוקד על זה בתפילה, נכון? אנחנו אומרים כל יום מודים על נסיעך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, וחוץ מזה. אבל על הניסים זה ממוקד על זה. אבל מה צריכים לקחת מזה? לקחת מזה להודות על כל פרט הכי קטן, על כל פרט הכי קטן בחיים. אם לא, אם נשארים בלי זה, אז ממילא נשארים כמעט בלי כלום, שום דבר. אז מה נשאר? לא נשאר שום דבר. אבל כפי שאמרנו, אז אבל אדם יודע בין כך ובין כך שצריכים להודות. מה נוסף לו? מה, אנחנו לא מאמינים שכל נשימה ונשימה זה הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא מאמינים שהשם פוקח עברים, שהוא מלביש ערומים, שהוא מתיר אסורים, שהוא זוקף כפופים? כל יום אנחנו מברכים, אומרים ברכות על כל צעד ושעל, המחדש בטובה בכל יום, תמיד מעשה בראשית. התשובה היא כי אתה לא חש את זה, אתה לא מרגיש את זה. אם אתה רואה בחוש, אז אתה חי אחרת. אז קודם כל, כשבאים ימים שיש בהם סגולה, הימים שהאורות חוזרים על עצמם, ולכן לשנה אחרת כבאום, כפי שכולם יודעים, שראו שהאור חוזר, שימים שיש בהם אור, להרגיש את, 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 את האור של הקדוש ברוך הוא, אז אפשר, זה מושפע באמת הלאה. אני תמיד מספר שאומרים, ויש כאלה שאומרים את זה, אם אנחנו היינו, נגיד בקריאת ים סוף, איזה צדיקים שהיינו, אם היינו רואים את מה שהיה בירדן, עוד ניסים כאלה, אם היינו רואים את זה, לנו הקדוש ברוך הוא לא מראה שום דבר, לכן אנחנו כאלה שפופים. אז אני אומר שלרב רחמים, אני לא אומר את זה, גם לא לאשתו, כי הם צדיקים גדולים, אבל אחרים, אומר, נולד לך פעם בת או בן, הסתכלת רגע עליה, אתה יודע מה, יש הרבה מה לחשוב כשמסתכלים עליה. להסתכל אפילו על כל האיברים ועל כל הפלאים ואת כל הזה ואת כל התהליך ואת כל מה שעבר וככה, זה, זה, זה פחות מקריאת ים סוף או יותר? קריאת ים סוף זה שום דבר, זה נבקע לשתיים ידיים למים שם על חול ונפתחנו, אז מה יש? אם היה שם תמיד פתוח או שהיה כל יום ככה, חמש שעות ככה, חמש שעות ככה, אף אחד לא היה שם לב לזה, שום תייר, אולי תיירים היו נוסעים לראות, גם כן, תלוי בחברת תיירות אם היא עושה תעמולה או לא. מה יש? נפתח ונסגר, שיום אחד כך, יום אחד כך, מה? זה פלאי פלאים ממש שמסתכלים על ילד, אלא מה התשובה? אנחנו רגילים, רגילים, השגרה, השגרה, השגרה. זו כל הבעיה שלנו. אז כדי להתעורר, הקדש ברוך הוא לפעמים מביא דברים שלעורר את מי שלא מרגיש או לא חי או שבכלל לא מאמין, בכלל לא מאמין, ואפילו קצת מאמין אבל רחוק מלחיות את האמונה, אז זה לא מדבר אליו. נכון, הייתה שריפה, אז דנים אם לפטר את שר הפנים או לא, כן, נכון, או דברים אחרים, או מבקר המדינה, ביקורת חריפה על זה, וזה יכול להיות שהכל אמת, יכול להיות שהכל אמת. לפי דעתי, לא בגלל זה, נתניהו צריך להתפטר, כל הממשלה, לפנות את הכיסא למשיח ודי. אבל נכון, זה לא נוגע בכלל להשתדלות. אבל לחיות, ואנחנו, זה נכנס לנו לראש. נכנס לנו לראש. ילד בן 14, כך עכשיו אומרים, נכון? ילד בן 14 הלך לעשן הרגילה, כך זה עכשיו, אני לא יודע כמה זה אמת או לא. והוא נבהל כי התלקחה שם, הוא בא מהכיתה או משהו. ברח ורץ חזרה וישאיר את האש ככה והלכה ושרפה, שרפה 42 בני אדם. אז מה זה הכל זה מקרה, בטח מי שלא מאמין אז זה מקרה, ודאי שזה מקרה, אלא מה? אבל הקדוש ברוך הוא מעורר את המאמינים שפתאום תראו מה שקורה, מה שיכול לקרות, מה שיכול לקרות, תראו מה זה, וחוסר אונים כזה של כל הכוחי ועוצם ידי, זה הנורא והיום. אמרתי שלא אוהבים לדבר על זה, אבל נכון, גם אני לא אוהב לדבר על זה, כי אבל זאת מציאות כזאת, אנחנו ואנחנו ואנחנו, ואנחנו לא מפחדים אף אחד, וכל נשק שיש להם אנחנו נסדר, ואיך זה נקרא, העורף, איך? כל אלו ש...
פיקוד העורף.
מה?
פיקוד העורף.
פיקוד העורף, והכל כל כך מוכנים וכל כך וזה, גפרור אחד קטן וכולם חסרי אונים, וראש ממשלת ישראל פונה לאומות העולם, ביוון בראש, ובימי חנוכה, זה גם כן. אבל דברים כאלו, אם זה מעורר, זה שווה. יוון היא הראשונה ברשימה, ארבעה מטוסים שהיא שולחת ביוון, שבכל שחתני תאום זו יוון, שולחת בימי חנוכה מטוסים לחבות את האור במדינת ישראל. זה אומר משהו. לא יודע מה זה אומר. לא יודע מה זה אומר, אבל זה משהו. אבל הכוחי בעוצם ידי הזה, פתאום ככה זה, וזאת האמת, הכל זה הקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד לעשות דברים נוראים, אבל כשרואים את זה בחוש, אנחנו יודעים את זה, אבל כשרואים את זה בחוש, זה מעורר בכל זאת, כמו שאמרנו, הקטע הזה של הכוזרי. רואים בחוש זה מעורר, זה לא מעורר לחשוב, זה לא מעורר לחשוב, מה שהוא אומר זה לא שזה מעורר לחשוב, הביטוי שהוא אומר שזה נותן הרגשה חושית בבורא יתברך. זה לא שהוא נותן לך הרגשה שיכול לקרוא כך וכך. את המחשבות אתה יודע בין כך. אבל פתאום אתה רואה בחוש שיכול להיות דבר כזה נוראי ויכול היה להיות הרבה יותר גרוע. סתם אם חושבים, למעלה מחמישה מיליון עצים נשרפו. בסדר? לא בני אדם וגם לא בתים. חמישה מיליון. כמה קרן הקיימת השקיעה בזה לא מזמן המדינה. הרבה הרבה לפני זה. אני גם הייתי עם כל מיני נטיית יער לכבודו של זה, לכבודו של זה. הסבא שלי, או אח של הסבא שלי, כל מיני, באמת, יערות שלמים, קטעים זאת אומרת ביערות, ככה. והכל נגמר, יותר מחמישה מיליון עצים, בכלום, ברגע אחד. התשובה היא, מה אצל הקדוש ברוך הוא, זה משהו, אבל זה בא משהו להזיז משהו, לראות. יש פסוקים שהיום הולכים, זה גם כן משהו, אבל לא את זה אני רוצה להגיד. אבל יש הפטרה, אני יודעת למפטרה, כי את הפסוקים אני לא בקיא בו כל כך, אבל יש פסוק, החרשים שמעו והעברים הביטו לראות וכו' וכו', בישעיהו מ"ב, ושם כתוב, מי בכם יאזין זאת, יקשי וישמע לאחור, לאחור זה הכוונה למה שעתיד להיות, דבר שיעמוד באחרונה, מי נתן להם שישא יעקב ישראל לבוזזים, הלא השם זוכתנו לו ולא אהבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו, וישפוך עליו חימה אפו ואזוז מלחמה, ותלהטהו מסביב ולא ידע. הקדוש ברוך הוא מביא אש סביב סביב ולא מתעוררים בכלל, ותבער בו ולא ישים עליו. כבר הוא התחיל להתלקח, גם כן עדיין לא שמים עליו. כך אומר הנביא. זה ממש נורא והיום. אז שקורה בעולם, אני שוב, אני מדבר רק על מי שמאמין, מי שלא מאמין זה לא מזיז שלו כלום. השומעים בעולם במשך השנים האחרונות איזה צונמי, איזה רעידות אדמה, איזה משהו, אבל זה ותלתהו מסביב, כלום, ולא ידע, ותיבר בו, כבר אש מתחילה בו ולא ישים עליהם. ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה כה אמר השם בורך יעקב יוצרך ישראל, אל תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך לי אתה, כי תעבור במים איתך אני, והנערות לא ישטפוך, כי תלך במואש לא תיקווה, ולהבה לא תיבר בך, כי אני השם אלוקיך הקדוש ישראל מושיעך, נתתי כופרך מצרים, קופוס ותחתיך, וכו' וכו'. יש שם נבואות נפלאות, את הצד השני שבדבר. אבל זה מה שאנחנו צריכים. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לקחת איתנו מימי החנוכה, ומימים שקרו, ממאורעות שקרו בימי החנוכה, בימים ההם ובזמן הזה, ובמצב שאנחנו נמצאים בו, שלקראת... פעם היו אומרים יקרא דמשיחא, שזה הדורות האחרונים. היום כל אדם שמבין, על כל פנים גדולי התורה, אומרים שזה ברור שזה הדור האחרון, ביטוי חדש. אנחנו הדור האחרון. אמנם אני ואתם לא באותו דור, וגם החמוד הזה שיושב פה, תהילה, היא גם לא בדור שנמצא פה. אבל בכל זאת, אנחנו חיים, זה בכל זאת הדור האחרון. דור האחרון, והקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהכל יקרה לפתע פתאום, כמו שהאש פרצה לפתע פתאום, פתאום יבוא אליך לא האדון. זו הבטחה ברורה שזה יקרה לפתע פתאום. זהו, שיהיה אור כזה, לא אש חלילה שתאכל, אלא אור גדול, אור חדש על ציון תאיר. בנוסח ספרד לא אומרים את זה בברכת יוצר המאורות, מפני שטוענים שהברכה היא שם על השמש ולא על האור שהוא רוחני. מה זה שייך? יוצר אור ובורא חושך, זה על האור. אבל תשובת הראש, האשכנזים נוהגים כך, שזה אותו דבר, נכון? זה אור, אלא אור עוד יותר גדול. כי אור השמש זה גם כן כלום ביחס לאור הגדול שעתיד לאור. אבל בין אם אומרים את זה בברכה ובין אם לא, אבל אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לא רואה אור לפתע פתאום, ואנחנו צריכים להשתדל להיות מחוברים לזה לפני שהוא יהיה. כי כשהאור יהיה, אז אלו שלא שייכים לעסק, תלוי מה מצבם, אבל כל פנים זה לא כל כך פשוט, זה לא פשוט. כשהקדוש ברוך הוא מודיע לנו שנזכה ונזכה, זה בעצם מי שיותר מחובר הוא יותר יזכה, זה בלי ספק. ויש כאלה שישארו בחוץ, אם ישארו בחוץ ויתנו להם לראות את האור מבחוץ, זה גם כן דבר גדול. ויש כאלו ש... בכלל לא פשוט. אבל מה שאנחנו צריכים זה לקחת איתנו את ההרגשה הנפלאה הזאת שלראות את המנורה דולקת, את המנורה דולקת. אברהם אבינו כבר ראה בירה דולקת, יש כל כך הרבה פורשים למובן הזה. הבירה דולקת, בירה זה ארמון, אתה יכול להגיד עיר בירה, לא משנה, בירה דולקת. הוא אמר, מי כאן בעל הבירה? חיפש את בעל הבירה, שהוא הציץ עליו ואמר, אני הוא בעל הבירה. לא הייתה לו תורה, ולא הייתה לו מסורת, ולא היו לו הורים שחינכו אותו, ולא היה לו לא תלמוד תורה, ולא שום מקום שהוא למד בו, אבל הוא ראה בירה דולקת. אז יש כל מיני פירושים. אפשר להסביר שבירה דולקת, הכוונה בירה שיש שם אורות כל כך נפלאים, איזה אור כל כך מהיר. חפש לדעת, מי עושה את האור הזה? מי זה? הוא חשב אולי זה השמש, אז הוא ראה שלא. מי זה? עד שהוא הציץ עליו. אפשר להגיד בירה דולקת שהוא ראה בירה נשרפת, עולם כל כך נפלא וכל כך יפה וכל כך עצום, ושהולך לאיבוד. כפי שאנחנו יודעים, אנשים לא מרוצים ולא שמחים. למה הם לא מרוצים? כי הם גורמים לעצמם את כל הצרות, כמעט את הכל הם גורמים לעצמם, כל הצרות, ואחר כך לא מרוצים ולא מרוצים. אז זה בירה, ועושים את עצמם. יש ביור שלישי של בירה דולקת שהרב אברהמים רמז אותו קודם, שאש זה בעצם אש זה כל, אתה מסתכל על נר שדולק, ובנר חנוכה מתבוננים קצת על הנרות, הרי האש שנמצאת עכשיו זה לא האש שהייתה לפני דקה, כל הזמן זה משהו שם ש... מה זה בדיוק כרגע? אוכל וחמצן? או מה? כל רגע זה משהו, זה חומר בעירה שנגמר, נגמר, נגמר. לא רק השמן שלמטה, כל הזמן מתחלף באוויר אש ואש. הוא רואה דבר שהוא כל הזמן מתחדש כל רגע. מי בעל הבירה? איך זה כל העסק הזה? עד שהציץ על הבעל הבירה. אז זהו, אז אנחנו לא צריכים לחפש את בעל הבירה. אנחנו צריכים רק לא לשכוח אותו. ולא לשכוח אותו זה גם אנחנו לא שוכחים אותו בעצם, אבל לא מפנימים אותו, לא מרגישים אותו בחוש, כפי שאמרנו. לא מרגישים אותו. זו העבודה שלנו, יותר ויותר להרגיש בחוש. ההבדל בין אדם יותר גדול לאדם יותר קטן, זה כל ההבדל. ודאי, יש תלמיד חכם, יש אחד פחות, וזה. אבל ההבדל המהותי בעומק זה עד כמה הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. עד כמה הקדוש ברוך הוא והם יותר אחד, יותר חי. תקרא לזה דביקות בשם, תקרא לזה מעלת הקדושה, תקרא לזה אהבת השם, תקרא לזה עירת הרוממות, לא משנה איזה שמות או באיזה מצווה תעשה, זה כלול. אבל שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, מה שיותר הוא חי זה בפנימיותו, זה בעצם האדם השלם יותר. ואנחנו לא יכולים לזכות להרבה, מפני שיש חשיכה כל כך גדולה עד שיהיה האור גדול. אבל כמה שאפשר להרגיש יותר ויותר מחובר. אי אפשר להיות מחובר לקדוש ברוך הוא בלי שמחוברים לתורה, כי כל שבוע חובר היית אחד, להיות מחובר לתורה וללמוד ולעשות את רצונו יתברך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו במהרה בימינו, שאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. בברית הזה ברכה בסייעתא דשמיא ותהילה לכל הילדים הנהדרים, שני הבנים הגדולים, הם משהו תלמידי חכמים כבר בקנה מידה לא פשוט. הם רוצים אחרי אבא שלהם, הבעיה היא שגם הוא רץ קדימה. אם הוא היה עומד, אז כבר היו משיגים אותו עוד מעט. וכך, וגם זה, נכון? כל הילדים וגם הבנות פה משהו, כל אחת ואחת. יכול להגיד לכם, אצלנו, אנחנו הרי עסוקים בסמינרים בימים האחרונים. יכול להגיד לכם שהבת של הרב רחמים רוצים אחרי בסמינרים. למה? אני לא יודע, אבל ככה זה. אז כנראה שבכל זאת יש משהו. כנראה שיותר מחוברת לקדוש ברוך הוא. אלא לשאל איך אלו יודעים, אני לא יודע איך זה, כנראה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, תפתם את זה, ללמד אותנו. ברוך השם, והסבא והסבתא יושבים פה ויש להם נחת, ברוך השם, והיום זה 40 יום, 40 שנה, היום. לפני 40 שנה הרב רבי יצחק למד בישיבת הכותל, ושם הוא היה נהיה חתן, נכון? זהו, התארס, נהיה חתן, התארס זה אותו דבר. לפני 40 שנה כהיום, היום יש לו כבר נחת כזה. הכל כי הוא הלך בדרך. ברצונות, אני יכול להגיד לכם, כל כך אכפת לו, אכפת לו שהילדים יהיו בסדר, שכו בדרך השם. השם בקה גם אותם, כולם יהיו נפלאים וטובים, אורך ימים, שנת חיים, נחת מכל הילדים. נזכה במהרה בימינו, אמן לאמן.
אמן.
ברכת הגומל על כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה, לא רק על תהילה. אבל איך היא תגיד לחייבים? איך יכולה להגיד לחייבים?
אני חבל על בעלה.
שומעת מה הוא אומר? איך אפשר להגיד לחייבים? ילד לפני בר מצווה לא אומר הגומל, כי אומר הגומל לחייבים טובות. אנחנו חייבים, הקדוש ברוך הוא גומל לנו טובות. ילד לפני בר מצווה הוא לא חייב. יש אנשים שקשה להם להגיד חייבים, אז הוא אומר שתכווני עליו לחייבים.